תודה רבה. תודה יצחק. שבוע שעבר ניסיתי משהו של איך לצמוח מתוך פסוקים, והסתכלנו בפרשת המתעוננים ולא הצלחתי כאן להתרומם, אולי בגלל מצב רוח שלי, אולי בסיבות אחרות, אבל דווקא בשבת אחרי שהדברים במסגרת אחרת דיברתי עליהם, משהו הראו לי כמה דברים מאוד מאוד נפלאים. אני רוצה לשתף אתכם ולזרום מכאן לסיפור אחר שהראה לי, שהיה לפני הרבה שנים, שכבר רשמתי אותו ודיברתי עליו בעבר כאן בהזדמנויות שונות. זה סיפור שהיה בין שניים מרבותיי, שדווקא עכשיו בימים האלה, ממש לקראת שנערכתי לדיבור היום כאן, הבנתי מה שלא הבנתי שנים רבות מאיזשהו סיפור שהתרחש בביתי כשהייתי נשוי בשנה הראשונה או השנייה שלי, וקיימתי סעודת שבע ברכות לחבר שהתחתן קצת אחריי. ואני רוצה לשתף אתכם בזה לצל הדרך, ואני מקווה שזה יורד קצת דיבור בינינו, אבל קודם אני רוצה לפתוח משהו. ראשית, הפרשה של המתעוננים באמת פתחה לפניי, אני אגיד את זה בקצרה כי נגענו במשהו בפעם שעברה וזה לא היה מספיק מחיות. אני רוצה להביא עכשיו אני מרגיש מספיק נוח אתכם שגם קצת לחזור וקצת להכניס קצת אנרגיה ודברים שכבר המילים נאמרו. אני רוצה ברשותכם קצת לחזור ולעורר ביחד את התחושות שלי על המתעוננים. כן, הפרשת השאלה שאני רוצה להציב לפנינו היא באמת שאלה שנוגעת לשאלה בתורה תמימה, מי הוא היהודי האמיתי? האם היהודי של ספר שמות, שבו יצא ממצרים ואחרי עשר המכות וקיבלנו תורה וקריאת הפסוק, קבלת תורה, משכן וכו', או שהיהודי האמיתי הוא היהודי של ספר במדבר, של הכשלים, של הבעיות, של חוסר האמון בעצמו, של איבוד, אובדן דרך, של אובדן המצפן, שהמנהיג עצמו מאבד את המצפן של עצמו וכבר לא יודע לאן להוביל וכו' וכו'. אם מסתכלים ככה מהצד, באמת שני הסיפורים, שני הספרים, אני לא רוצה להיכנס כאלה לביטים מחקריים, כי אני אדם תמים בהקשר הזה של התורה, אני לא נכנס בשום בחינות ובשום הבחנות, אני נסה בתוכי בקנאות רבה את חמשת חומשי התורה כיחידה אחת, ולא נכנס כאן לכל מיני דיבורים אחרים, או מקור כזה, מקור כזה, אני סתם שואל באמת בצורה פשוטה וכנה, האם באמת מה משני הסיפורים הוא הסיפור? האם באמת היהודים, העם היהודי, כנסת ישראל, היא העם שמדשדש במקום, שנופל ומאבד את המצפן שלו, מאבד את הדרך שלו, וכבר לא, הוא יצא לכאורה למטרה, איבד את המטרה בדרך, והמנהיג כבר, גם הוא כבר באיזשהו מקום כשל וכו' וכו', עצב נבו, אמר פרופסור בליטשטיין, משהו כזה. או שזה עם שמלומד בניסים ונמצא פה ונמצא שם, ואגב זו שאלה שנוגעת לפנטזיה הכי בסיסית של האמונה. אני רוצה מוכן לכנות אותה בשם, במה שהפילוסופים מכנים, התמימות הראשונה לעומת התמימות השנייה. אבל כאן אני באמת רוצה להציב את השאלה בצורה הבאה. אני לפני הרבה שנים, אני אגיד יותר בצעירותי, שהסתכלתי אחרי ירמיהו, איך הנביאים מסתכלים על דור המדבר. ירמיהו אומר, זכרתי לך חסד נעוריך אבק כלולותייך. אמרתי לעצמי, אם ככה נראית אהבת הכלולות, עדיף להישאר אבק. והיום באמת אנשים באמת שואלים, לאחרונה שאלו אותי כמה אנשים בקשרים שונים, אולי באמת השידוך לא עולה יפה, אולי הכשלים שמוצאים בספר במדבר אינם נקיים. היום שאנשים שואלים באמת האם התורה מתאימה לחיים, האם באמת שחיים בפער כזה גדול בין הדמות של אמונה בצורתה המוכרת האורתודוקסית המוכרת לנו ובין החיים הפתוחים, החופשיים, והפער הוא גדול. האם באמת, זאת שאלה שמקורותיה כבר כאן, בפרשיות של דור המדבר. וכאן אני רואה את ירמיהו ואומר מה שאומר, ואנחנו עומדים קצת משתאים, מה ירמיהו מתכוון? חסד נורא חבל כלולותך, באיזה הקשר אתה אומר את זה? וכאן אני בא גם לחכמים, אם דיברנו על נביאים, נבוא לחכמים. שהבאת אותם כאן, דור המדבר אין הם חלק לעולם הבא ואין עומדים בדין, שנראה המדבר הזה איתם ושימות ודיבר רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, עליהם אומר, אספו לי חסידיי, כותב ריטי אלי זבח, אחרי זה על קורח, לבוא לדפקופיו, דור המדבר אין לחייק לעולם הבא. תנו רבנו דור המדבר אין לחייק לעולם הבא, שנאמר במדבר הזה איתם ושמימות, איתם בעולם הזה, אבל שמימותו בעולם הבא. הוא אומר שאיבדתי יפי ואונה מנוחתי דברי רבי עקיבא. ולאיזה מה באים לעולם הבא, שנאמר יספו לך שדה כתוב איתי על איזבך. למה אני מקווה שאיבדתי ביפי, ביפי נשבדתי וחוזרני בי. כן, מה זה כל ה... על מה מתווכחים כאן? רבי עקיבא אני יכול להביא פה שהחוקים טוענים שזה חלק מנרד בר כוכבא שצריך היה כנראה כנגד רבי יוחד בן זכאי הולכים בדרכו, הוא רצה לומר שהוא ראה אותו כדור המדבר, כנימושות, כרפי כוח. אחרי צריך לומר, אין לכם חלק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כחלק מהתססה אולי לעורר את המרד שהוא היה יד לגבי שבן קוזיבה כידוע. ורבי אליעזר מביא כאן עמדה הרבה יותר חומלת, עד כדי כך שאומר, אשר נשבעתי בעפי ובאתי מנוחתי, אז הוא מדבר על זה כנשבעתי וחוזרני בי. כלומר, איך אפשר לומר אמירה כזאת מרחיקת לכת שנשבעתי וחוזרני בי? אם באמת הקדוש ברוך הוא נשבע באפו, אם הוא בונה מנוחתי, כלומר, אם הכל הפיך, אז מה אתה, איך אתה יכול להתייחס לשמות של הקדוש ברוך הוא ברצינות? כלומר, אם בדרשה כלילה, אתה אומר, נשבעתי וחוזרני בי, כלומר, מה... אז מה קורה כאן? זה רק מראה שבאמת החופש של התנאים לא ידע גבול. ובאמת הייתה לו לרבלזר עמדה נחרצת של דור המדבר, וזה מאוד, מאוד מתכתב, וברוח ירמיהו, חסד נאמר חבר כלולותייך. עכשיו, מה זה חסד לרבלזר? אני שואל את עצמי היום, כאדם מבוגר, מה בעצם כתוב כאן? אני אומר לעצמי שאני נזכר בדרשה של הרב שגר, של דרך הרב שגר, עכשיו ראוי להזכיר אותה היום ממש ערב היורצייט, אמר בראשי שנים, בשנים האחרונות, שנה אחר שנה, לא פספס אף שנה, הייתה לו דרשה קבועה בליל ראש השנה. ולא היה לי, אני יודע שתמיד אחרי הדרשה רעייתי ואני תמיד השארנו לדבר על הדרשה, ודרשה שלא הייתה קלה לי לעיכול עד היום, והנה הדרשה. כמה הדרשה היא רפשתה בקרלי ואח, ושר רב ליצחי ברדיצ'ף, שאישה אכל לרב ליצחי בליל ים הכיפורים, ואמרה לו שבעלה זרק אותה מהבית. שאל אותה רב ליצחי, למה הוא זרק אותה מהבית? אז הוא אמר, כי אומר לי שנעשיתי מכוערת. אז שואל אותה, מה את אומרת על זה? היא אומרת שהוא צודק. אז מה את רוצה? אז התשובה, שאיך הוא לא זוכר כמה הייתי יפה בחופה. ואז כמובן כמו סיפורי קרניבך, פתח רב ליצחי את ארון הקודש, אמר רבנו של עולם, תראה אומנם כמה עם ישראל היום לא משהו, אבל איך אתה לא זוכר כמה היו יפים במעמד הר סיני. וזה סוף הדרשה. מכאן הרב שגר אמר שבחיים נתקלים בקשיים ובכשלים, אבל מה שיש כשלים בזוגיות, צריך לפתוח את אלבום החתונות, להסתכל בתמונות ולראות איך היה פעם יפה. ותמיד אמרתי לעצמי, מה בעצם הוא? והוא לקח את כיוונים שלו כדרכו של הרב שגר. זה לא נוסטלגיה רומנטית חלולה להתרפק על איזה עבר שכבר פג תוקפו, אלא להפך, למשוך את האורות של העבר הענקי ולהנחיח אותם בהווה. איך? לא כל כך הסביר. וזו דרשה שחזרה שנה אחר שנה, ליל ראש שנה, התחלנו את השנה עם הדרשה הזאת. שנה אחר שנה, ממש ככה. וזה היה לא נורא חשוב להגיד את זה, את הפער הזה בין היופי של התחלת הדרך לבין הכשלים שבאו אחר כך. ודרשה, תמיד רחל אמרה לי, זה לא עובד ככה, אבל מה, אם ישר אני מכוערת, מה זה יעזור שפעם הייתי יפה? אמרתי, זה שיעור לי, ישבתי עם, בשיעור שלי בשבת, ישבתי שופט שישב איתי קבוע בשיעור, שתמיד אנחנו מאוד מדברים עם המון. אז אמרתי, יבוא איזה גנב כבוד השופט ויגיד לו, תשמע, איך אתה לא זוכר שפעם שיחקתי גולות ואג'ויים, והייתי נורא מתוק, אבל שם אני גנבתי לו, מה אני אעשה? איך אתה לא זוכר את זה? אמרתי, מה אתה עושה עם טיעון כזה כשופט? מה אתה עושה עם הטיעון הזה? אני אולי לא יודע, אגב, אני עוד חוקר בדעתי מה הוא יעשה, אבל אני שאם הייתי השופט, כאילו הייתי מאוד, אני תמיד אני שואל, כשאני רואה את הנכדים שלי כאלה מתוקים, או גם נכדים אחרים, ורציתי הבית, שאלתי שאלה מידה שאלה שלי, שמתלוצץ עם ידיי, איפה זה מתפקשש? באיזה שלב? מתי זה מתפקשש? וזו שאלה שהיא באמת לא פתורה, ואז השאלה היא באמת, זו שאלה עמוקה כאן, האם באמת אפשר לקחת את ירמיהו חסד נורא חוות כלולותייך, לזכור איזו רומנטיקה שהיינו יפים במעמד הר סיני, שכבר במדבר התחילו כשלים, אבל אז הוא אר לי משהו נורא חזק שמציף אותי כבר כשבועיים, משהו מאוד חזק שהוא אר לי, ומה שהוא אר לי זה שדווקא הכשלים, דווקא התיאורים הללו הם בעצם עומק האמונה. כל שהאמונה היא הגלגלה והיא רבויה בניסים, ושבלמדים בניסים רתומה לא שלא תחזיק מעמד, היא תהיה מאוד... בדיוק כשדיברתי עם החבר שלי ששלח לי כאן עכשיו, בדיוק על, על השאלות של החוזרים בתשובה שעכשיו מאוד נאבקים עם עצמם נוכח כשלים עם הילדים וכל מיני כאלה דברים, בדיוק על הנקודה של, של התמות הראשונה. התמות הראשונה יוצרת איזה מסך עגול, יוצרת מעגליות, אבל בעצם הייתי אומר, העומק, בכלל פרשת המתעוננים היא ממש מעוררת ריגוש עמוק, כי שם בעומק הפרשה הזאת של הכשלים, שם צומחת המיסטיקה, שם צומחת הנבואה, לדעת המדע מתעוננים במחנה להיתן כל עמה של נביאים, שם נמר אחרי זה פל פעד הבר בנבואת משה, שמשם לקח הרמה ותאויות נבואת משה, בדיוק במקום הזה שם צומחת הנבואה, ולא זה בלבד, אלא כל מסורת התורה שבעל פה, כל הנחלת התורה, משה קיבל תורה מסיני, משרד יהושע, שואל לבדים, לבדים זקנים, כולם נמצאים בפרשה הזאת, גם משה, גם יהושע, גם הנביאים וגם הזקנים, כולם נמצאים בפרשה הזאת של, של הכשלים. וזה בעצם, קוראים את, את התורה בצורה הזאת, אז, אז ירמיהו מקבל פתאום הנהרה לגמרי אחרת. וגם רבי אליעזר בדור התנאים, דווקא המקום הכושל, המקום הלא פתור, המקום שבו מאבדים את המצפן, מאבדים את הכיוון, מאבדים את הדרך, כאן בדיוק המקום שבעיניי, כאן אדם בעצם מתחיל, מתחיל את הדרך. מבחינה הזאת, באמת, באמת, אומר, החיים בישיבה, בהרבה מובנים, הם סוג של תמימות ראשונה. גם, גם שיח עם כל יתרונותיה וכל המורכבויות שיש בה, עדיין זה תמימות ראשונה, כי עוד שאחרים לא נמצאים בבית המדרש. ואני חושב שבאמת, היכולת של אדם באמת למעוד בדרך, ולאבד את הכיוון, ולאבד את המצפן, כמו שהרב סולובייצ'יק אמר שדווקא במקום של המדבר, שלא מבטיח כלום ולא מאפשר כלום, ולא, ו... אין שום דבר שיכול לעורר אותך, דווקא שם אתה עשוי לזכות להתגלות. עכשיו, בעולם שלנו אני לא עושה רומנטיזציה מהכשלים. אני חושב שזה באמת ככה, ודווקא המקום, המקום שבו... זהו, ככה חיים נראים. הם מלאים יריבויות, וזה יכול להיות משהו בקטנה, יכול להיות משהו במקום יותר נוקב. שם בעצם החיים מתרחשים. והתורה, ואני חושב שזאת התורה, כי התורה מלמדת... רק הספר במדבר מהבחינה הזאת הוא הרבה יותר בעיניי גם בעיני הנביאים. דווקא אמירות האלה לא נאמרו על ספר שמות בתו זיכרוני. אין בנביאים איזה תיאור כל כך מלבם על ספר שמות, אלא דווקא, דווקא על, על דור המדבר. דור המדבר הוא בדיוק הדור, שזה, דור המדבר זה אנחנו. זה הדור שהולך במדבר. שהוא לא, הוא לא, שהוא, הוא, הכשלים שלו והבעיות שלו הם ברבדים ה... אפילו אפרופו תורת זרע ו, וממזרים, אני חושב שגם המחלוקת של המוראים, האם עתידים המזרים להתאר לעתיד לבוא, שעלווים, אם אין הלכה כי רב יוסי, עלווים המדורות, המדוע שבסתום עלה כאן, גם פה אני חש פה בדיוק את המתח הזה. בצד אחד, את הזעקה של האנושיות, ושעלוב זה, אביב עשה כך, אמו עשה כך, מה הוא השם, ובירד עם מעט העשוקים ואין להם מנחם, כן, כל הדיון הזה הוא דיון שנושא בתוכה בדיוק את, ה, את, ה, את הדיון על היהודי, היהודי והעמוק, שמצד אחד הוא מסובך כאן עם, עם התורה, עם ההלכה, גם כסוג שמדבר, התורה היא, ההליכה בתורה היא הליכה במדבר, שלא ברור ביוק לאן הוא מוביל, וכל זה שיש כאן מסלול מאוד לא מובטח לשום כיוון, ויש לפי זעקה וירד עם מעט העשוקים, הלווים עם הדורות וכו' וכו', אבל אני חושב שכאן בדיוק נמצאת האמונה. האמונה נמצאת במקום, בדיוק במקום הזה, ו, ומה שאני לוקח מכאן, ואחרי זה מאוד, מאוד מהיר אותי, בדיוק זה שרק מי שנמצא באמת בתמות השנייה, במיוחד היום, כאן אני באמת חושב, כאן בעצם אדם מעגן את האמונה שלו בריבוי הזהויות, בריבוי העולמות, בריבוי של אמיתות, בריבוי המבוכים של ויטגנשטיין. כאן בדיוק שאדם יודע, יש כאן, יש... יש עולם שהוא קו, עולם שהוא שם, ואין פה, אתה לא סוגר את עצמך למקום אחד. המקום הזה לא רק שלא יערער את האמונה, אלא הוא יעצים דווקא את ההכרעה. אני יהודי אורתודוקסי, אני יהודי נאמן, אני יהודי ששומר על האוצרות שלי, דווקא מתוך שאני מצוי בשלל האפשרויות האחרות שהתורה עצמה, יותר מזה, אני חושב שהצמיחת הרוח המיסטית, צמיחת רוח הנבואה דווקא במעווה סיפור המתעוננים והתבערה, הוא בדיוק, אני חושב, המסר העמוק ביותר של התורה. הוא לא צומח במשכן, הוא לא צומח במעמד הסיני, הוא צומח ממש במקום של הכשלים, ממש אם תרצו תורה סנחדלת של רבי נחמן, תורה של החלל הפנוי, כמו שיש להם תשובה, זה סתם כדי, אני אומר, רציתי להשלים משהו שמאוד הואר לי והוא מאוד חזק, דווקא הליכה במדבר השומם והצחיח והלא פתור, זה עובדן המצפן, שם בעצם שם נמצא סיכוי לפתוח את הלב לערוצים של דבקות מיסטית באלוקים. אני אומר את זה גם בכלל על הבעיות שאנחנו חווים אותם היום. עכשיו בקיצור, שם של סיפור, הסיפור הזה הואר לי עכשיו באמת שהוא לפני הרבה שנים, זה כבר 38 שנים משהו כזה, הסיפור הזה שחבר שלי כשעבדתי בישיבה ויבני בכותל התחתן, ושניים מרבותינו לא יכולו להגיע לחתולה שלו, והיינו זוג צעיר וגרנו בבית וגן, והזמנתי שניים הרב גולדליך עליו השלום ולמדים בחיים לחיים ורבינו לבנצל מורים ורבים, שניים רבותיי, ואני הייתי ממש שינגל צעיר, הייתי אולי בן 26-7 ומשהו כזה, ואני מארח ככה את הרבונים שלי והיה השלב של דברי תורה. אז ביקשתי מהרב גולדליך להגיד דבר תורה, הוא בכל זאת הראשי וכמו שקראו לו, אז הנה מה שהוא אמר, הבאתי אותו כאן, שפת אמת, תפש ממי ויהיה ניסיון המרגלים, תסתכלו כאן בשפת אמת, זה מה שהוא אמר, כי הם היו הדור שקיבלו התורה מהר סיני, כנסת ארץ ישראל היה תיקון הבריאה, כעניין שלמה הוא חזל מיתה פתח בראשית כוח מעשה לגיד לעמו, וזה הערת התורה שהיא תוך מעשה בראשית והיא מעלה רמה, ועל זה נראה מערת תוכה שהצפנת, ולכן קשה מאוד לתקן מילה וקיימה בעובדה, דבר שקיים בעובדה במעשה קשה לתקן כי היית בזוהר הקדוש תרומה, והראיה שהיו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נעשה ללשמה ולבחינת ארץ ישראל היה קשה להם לבוא, באמת עדיין היה ארץ תחת יד כנען, ולכן היה עוד כקליפה מסתרת הקדושה, ולכן נראה כי לא השיגו המרגלים לראות טוב הארץ, כי נכתיב יראו מה שאמר כלה, משמע שהמרגלים לא ראו על עוזרת יושב וכלה, אמרו טובה הארץ מאוד מאוד, ומחפת בנו השם ותנה לנו דייקה, הגם שעדיין לא בהתגלות הבינו שיש בה טוב הגנוז. כן, הרמב"ם אמר על שיבת העממים שורש עבודה זרה ביסודה הראשון, כן, ארץ כנען היא הארץ הקשה של הקליפות הקשות, אך בהשם אל תמרו כי בודי אמרו מרגלים אמת כי אותם במדבר היה טוב להם ונראה להם שחד ושלום יהיה ירידה וכסתם לארץ, אכן באמת את בני ישראל יבראו בעולם להעיד את המורה יתברך ולתקן כל הבריאה, וזה יצא אותנו מכוון לעשות שליחות השם בעולם לא לגרמאיו, זה בילת המפתח, וזה אגב אמירה של הרבי על הציונות, זה היה בעטף השמבי 85 שהוא כאן הביאה עמדה מוסוות במדרש על הציונות, הוא לא תמך בציונות החילונית במובן של האג'נדה החילונית, אבל הוא הפכה שתמך בעלייה לארץ, בגור זה ידוע שזה היה תש התמיכה בעלייה לארץ, והוא כאן גם ברמז בדרוש שלו שנכון שהם נכנסים לקליפות הקשות, זה ודאי לא ורשה, זה ודאי לא לבוב, זה ודאי לא המקומות שבהם יש יותר מן וסלב וישיבות ומה לא, אבל אנחנו צריכים לעשות רצון השם לא לגרמאי, וזו אמירה מאוד דואגת של רבי שצריכים לדעת שנמצאים באיזשהו סף היסטורי שיציאה מהחום של העיירה לכיוון מימוש ציונות במקומות הקשים של ארץ כנען, והפעם זה היה שיבת העמים, היום העמים האלה בדמות ברנר ועדי גורדון וברוכוב וויצמן וכו' וכו', אלא קליפות הקשות והרצל כמובן, ושצריך לעשות עבודות השם לא לגרמאי, ולכן צריך ללכת לשם ולא להישאר בזו השמה הרבה, ונראה כשעושים לצורה של ידרך זוכים ביהיה תעשי גם בקטן לדרגה שפלה, כי שוב היחס בין המדבר כמקום התורה והחיות התורנית של התמות הראשונה לעומת ארץ כנען שזה המקום של הנפילה למקומות הקשים, זה אמר הרב גולדליך בדרשה, אגב את הדרשה הזו אמר כל שנה בפרשה שלך, זה הייתה הדרשה שלו בישיבה, הייתי 5 שנים בישיבה, שמעתי את זה 5 פעמים, כל שנה הביא את השפת אמת הזה, תפש במאי, יש עוד כמה דורשים דומים בשפת אמת, זה הרי הולך לפי סדר השנים, הדרשה הזו חזרה על עצמה כל שנה קבוע בפרשה שלך, והוא בא, אמר את זה ככה ממש מלא שמחה, להראות לנו כאן על שפחה של ארץ ישראל וכו' וכו', ואז הגיעה התורה של רב אביגדור לדבר, אני לא יודעת אם אתם לא מכירים אותו אני חושב, אבל צריך להכיר אותו בשביל להבין מה היה הטראומה שקרתה לי שם. אז אומר אבנבץ על שליטה למר גולדליך על הרשויות, אומר לו מה שבעצם הרב אומר שארץ ישראל זה יותר מתורה, זה יותר מתורה, לא צריך היה דינמית יותר מטען כזה של חומר נפץ כדי שהסיפור יתפקח שם. אבל להשיב את הרב גולדליך שהיה יהודי בני ברקי, תמיד החזון איש, תמיד הרב מבריסק, שכל חוויית חיים הייתה יהודי, היה יהודי חרדי, ולהגיד לו דבר כזה ככה בפנינו שם בשעה פחות, זה גרם לו ממש הוא רעד, כשהוא התעצבן אז הוא רעד, וממש שם מולי, אני זוכר את הסיטואציה כבחור צעיר שרועד מולי, ואני הבנתי שהולך להיות כפיצוץ. ואיך אפשר להגיד עליי, שאני אומר שארץ ישראל זה יותר מתורה, משאים אותו רחמדי ישראל בציונות, אני לא יודע מה, וממש היה כעס עליו מאוד על הרב נבצל. הרב נבצל, מי שמכיר אותו לא מתרגש בשום דבר. ואז הוא הקשיב ככה, הוא אדם מאוד ענב, הוא לא נכנס לדבר חברו. אחרי שהשפחת נגמר, אז הרב נבצל אומר, זה מה שהרב אמר? קיצור, עוד סיבוב. ואז זה נמשך גם הלאה, ובסוף אני ראיתי שזה לא הולך, אני התחלתי לשיר ניגון, אני לא זוכר איזה ניגון, אבל היה לי את האומץ איך שהוא לקטוע את זה, וזה נגמר הסיפור. זה השעה הברכות הכי טראומטי שהייתי בחיים שלי, ועוד כמערך. עכשיו אני רוצה להגיד שלימים, אחרי שהרבנית נפטר, סיפרתי את הסיפור הזה במאמר שפרסמתי לזכרו בשלושים, זה התפרסם בעיתון הצופה, את המאמר שהתפרסם, זאת כאן, זה התפרסם אחרי זה באלול תשנ"ו, ב-96, בזמן הקמת הישיבה, שנה אחרי מותו של הרב גולדיך, קרן ביבנה הוציאו ספר זיכרון שנקרא באר מים חיים, נמצא גם כאן בבלגן של הספר, לא בבלגן, אבל אז היה בלגן של ספר של מאמרים של אנשים מהישיבה, וזה נכנס שם בתוך המאמר, הבאתי את זה, סילחתי לכם במי, אני רוצה לקרוא קטע, לפעמים תקראו, זה מבט שלי משנת הקמת ישיבה ציח, כי זה פורסם ב-90 ממש באלו של הקמת הישיבה, אין קשר, אבל כך זה יצא. וכתבתי מאמר שהוא זכה לרבה בוגרים שלנו לאהדה רבה, ואני רוצה לקרוא רק את הסיפור, איך ניתחתי אז את הסיפור שהיה ביניהם, ואיך אני מתח אותו היום, שקצת שונה מהסיפור של אז. אז כאן, היום אחרי מותו, אני מרשה לעצמי לפרסם ברבים סיפור לפני כ-20 שנה. תוסיפו ל-28 שנה שעברו מאז שכתבתי, זה מגיעים ל-38 שנים. בסדות שעה בכל דבי, דן ראש הישיון בדבר שפת אמת על מרגלים. טוב, הדברים על הגעת המדבר, על הגעת הנס, אילו בארץ ישראל נוהגים בדרך הטבע. חטא המרגלים היה שרצו להמשיך את עולם הנס, ההתגלות השמימית, המן, ברש"י מרים, לא רצו להיכנס לארץ ישראליות, לחיים אנושיים, שלוקים רק מסודר בבסיסם, לחיים טבעיים וכדומה בזה. באותו שתלמיד חכם שישן מולו, לא רציתי אז במאמר להזכיר את הרב נבצל, זה לא היה נעים לי, לא הכרע לבוא. הוא טען שעולה מן הדברים שארץ ישראל זה יותר מתורה. ראש הישיבה נפגע מאוד, שתופלים עליו מחשבות כאלה, שכן הוא דורש בכל דרשותיו שהעיקר זה תורה. כן, אני רוצה שתביא עוד משהו של הטרגדיה. הגולם שאני חב לו את עולמי, אני מודיע לכם, אני מאוד רחוק בעולם שהיה, שאני חב לו את עולמי. בזכותו נכנסתי לעולם של תורה, שיהיה ברור לכם. אני הגעתי מרקע אחר לגמרי, והגעתי לחוויה של ממש של כמעט טראומטית במובן החיובי, לעולם של תורה ולעוצמות שהיו לו. ואני חב לו את עולמי, עד יום אותי אני אזכור לו את זה. ואני כל ערב יום כיפור עולה עם הבן שלי על קברו בהר המנוחות, כל שנה עולה על קברו, בתור הכרת הטוב פשוטה. ואני מכריז גם לילדים שלי שידעו שזה בזכותו. כל מה שיש לי, מעט שזכיתי לו בחיים, זה בזכותו. אחר כך הרב שגר, אחר כך עוד, אז זה בזכותו. עכשיו, כשאני עליתי, לא יכולתי להגיע בהלוויה, סיפרתי את זה גם בעבר, אני אספר לך שתבינו כמה אנשים מהדור הזה, מדור הביניים, בין בני ברק לישיבות הסדר, איזה סבל הם סבלו בחיים שלהם. כשעליתי על קברו, בהלוויה, הייתי בהלוויה ולא יכולתי להגיע לבית העלמין, ולא הייתי גם בהקמת המצבה. הגעתי למצבה בערב יום כיפור, אחרי הוא נפטר בזין אדר, וערב יום כיפור שחר, ועליתי על הקברו. ואז ראיתי שבתדהמתי, שלא מוזכר יותר ביבנה שם. לא מוזכר קרן ביבנה. הוא היה, עמד 40 שנה, הקים את הישיבה, עמד 40 שנה, שייסד את כל מושג ישיבת ההסדר בא מכוחו. ממש ככה, שיעקב דרורי, עליו השלום, מקיבוץ סעד, הביא אותו, שהיה נשיאה, הוא היה בראש המרכז העולמי של הפועל המזרחי, הוא, יעקב דרורי, הביא אותו, והעמיד אותו בראש, הם התלבטו, והחזוני שמליץ עליו, ובקיצור, הוא הקים את כל הסיפור, ויש אלפים, לא עשרות אלפי אנשים בארץ ובעולם שהם כולם למדו אצלו, כולם בא מכוחו, ישיבות ההסדר. לא היה הרציון, הרציון קם אחרי ששתי ימים, ב-68. זה הכל היה, שהכותל קם גם כן ב-68, כבר לא היה, הוא אבא של הכל, לגמרי, ולא מוזכר מילה במצבה שלו. כתוב שם, הוא יצק מים על ידי גדולי הדור, העמיד תלמידים הרבה. זה הכל. אני נורא התרגשתי על זה, אמרתי, אם המשפחה, שמשפחה חרדית, אני אדאג לשנות את זה. בקיד, ממש זה הרגיז אותי. וטלפנתי למנהל הישיבה, שיאריך ימים, הוא מבוגר היום, ואמרתי לו, תגיד, מה הסיפור הזה? אז אמר לי, הוא כתב בצוואה מילה במילה, מה היא כתבה על המצווה? אי אפשר לשנות את זה. עכשיו, זה, קודם כל, זה צער אותי נורא, זה צער אותי צער עמוק, שאדם שחי בתודעה מפוצלת, והוא חי בדיוק בקו התפר של המרגלים, וזה בדיוק, הדרשה לא הייתה מקרית, היא לא סתם שאלה מה דרוש להגיד, אז הוא אמר אותו. זה דרשה שאפיינה בדיוק את הטרגדיה, לא רק שלו, אלא הטרגדיה גם של המרגלים, כפי שהרבי מגור הבין אותו. בואו נקרא עוד כמה שעות כאן. מהבט לאחור כתבתי לעצמי במאמר הזה, נראה לי שבסיפור הזה חבוי הסבך במלכות של ראש הישיבה יחוד בתוך עד יומו האחרון. היה מקור גדולתו, אבל לא פחות בקרב הכל סימולו ניסויו ברוחנים. בסופו של חשבון הוא יזדה בכל מודרים בשפת אמת הנעל. בצלג טען התלמיד חכם, הכוונה הרב דיין יצא שרוח ארץ ישראלית חדשה עליו בדבריו. הבעיה הייתה שלראשונה שמע ראש הישיבה את משמעות דבריו, באופן שהחריף לעצמו את המודעות לדברים, ואז נאלץ להגן על הלבוש האצטלה החרדית של אמר שמן עד יום מותו. האמת הפשוטה הייתה שהמשך בשחר עצוב השוב לאור ארץ ישראל שחש בנשמתו, אבל לא היה יכול להודות בכך. לא בכדי דרש בכל שנה בזדמנות שונות את דברי השפת אמת הנעל, שמתאים באופן נפלא את קו התפר שבין מדבר לארץ ישראל בגלות לגאולה. הוא נמשך לציבור שלנו, אבל לא יכול היה להעניק לדרכו לגיטימציה לכתחילה. הוא עמד בראש ישיבות ההסדר, אבל יחסו לדרך היה מאוסס. לעתים הפליג בשבחה, ולעתים אולי בדרך כלל ראה בעולם של דיעבד. אגב, באחד המספרים העגולים של הישיבה, אני חושב ש-40 לישיבה, אני לא זוכר בדיוק ה-30, אז הזמינו את הבוגרים לאירוע בישיבה. לא יודע, יותר, אולי פשוט 20, לפני המון שנים. שם ידעי אחד החברים שלי, שהוא בוגר ממני, גם בוגר יבני, ואז הייתה דרשה שם, שם, גולדיך, עליו השם ניגש לתת לה, היו מאות אנשים באולם, והסביר דרשה פסח שני, והסביר שעולם הישיבות זה פסח ראשון, והעזר זה פסח שני. והוא אומר לי, החבר שלי, תשמע, הוא הגזים. הוא הביא אותנו כאן, והוא חייג שקרה ביבני, כדי ללבן אותנו שאנחנו הדיעבד, שאנחנו הפסח שני. זה הרתיח אותו, וזה לא אדם שמתרגז לחבר, זה הוא אדם בעל מידות, אבל הוא אמר לי, מה זה? מה זה צריך להיות? אתה בא, מגיע לכאן, כדי לספר לי שאנחנו אנשי הדיאלה, והם אנשי הלכתחילה, כאילו מה? זה היה כבר אחרי שנים רבות שעד בראש הישיבה, ואני מסתכל על עין טובה. הוא באמת היה, וזה צריך להבין, זה לא עניין אישי שלו. יש כאן מקום שאני אגב מתכתב היטב עם מה שמתרחש היום בשבר מנתת. זה ממש אותו סוג שמצד אחד משיכה, כמו ששפת אמת עצמו, הרבי מגור, הוא מצד אחד, אם הייתם על הרבי מגור, שאמר כאן אמירה ציונית, הוא היה זרקתי מכל המדרגות. זה ברור לי לגמרי. הוא אמר כאן דרוש. בדרוש הוא התמיע משהו. אם תצא לו מראה, מה אמרת כאן בעצם, הוא ממש יגלגל אותך החוצה. עכשיו, מה אני רוצה לומר בזה? שיש כאן באמת איזה מין מתח מאוד, מאוד לא פשוט בזהות הדתית, שאנחנו היום, היום אני אדבר עם עצמי קצת אחרת, גם את הסיפור הזה, אני באמת רואה כאן ש... לא היה לו מה שיש לנו היום את הכלים להכיל מצד אחד עולם יהודי מושרש, מצד שני עולם שהוא מאוד חילוני, מאוד פתוח, מאוד אינסופי, מלא אופציות, מלא אפשריות, מלא חופש. לא היה את האופציה הפוסט-מודרנית, לא הייתה קיימת אז. ריבוי המבוכות של ויטגנשטיין לא היה פתוח. ואז נאלצת ללכת ועל כמך להחליט או-או. אבל מצד שני הלב אמר, אני זוכר את ה... אולי נקרא עוד קטע פה, שזה גם חשוב, תראו. בינו לבין התלמידים, עמדה זו הקרוב מוססת, לא רק שאיננה מורידה מערכו, אלא מעלה אותה מאוד בעיניי. כי איסורים שלו במעמקיהם הם ביטוי אמיתי לאיסורים של חבלי גאולה, תוצאה שיבש תורה עם רוח ארץ ישראלית החדשה. בינו לבין התלמידים הייתה הקרנה דודית שמזכירה את דברי משה על המדרש שכל כוחו בא מישראל, ואחרי ישראל הצעת הקדוש ברוך הוא הרחק מיני והשמידים, סייעת חלגות, התלמידים הזינו אותו, מכוחם הוא העניק להם. זה הרקע וזה הטעם שבוגרי הישיבה כמוני למשל, כאלה שעולמם רוחני מאוד שונה משלו, אשר בעלי אוריינטציה ציונית, קרובים לרוח הרב קוק, אינם רואים בדרכיו סתירה לגרסת דין קוטה שלהם, אלא אדרבה נביאה מהעין קוטה. פיתוח הזרים שניתנו שם. אני מעז לומר שהפיתוח של סוג של תלמיד דרך חכמים, אני מדבר על הדור שלי, לא מה שיש היום, היה חביב על ראש הישיבה יותר מאלה ששינו את עולמם לכיוון חרדי בני ברקי. יתרה מזו, תקופה משמעותית בחיי הישיבה, כל כך בחיי ראש הישיבה, הייתה בימי המחזורים שהקשים בדרכם, שרובם הלכו לאוניברסיטה, וכן מחזורים בתקופתי שנכנסו לאימותים ראש הישיבה, שכיבדו אותו, אבל לא התבטלו בפניו. בסופו של דבר אותם העריך הרבה יותר מאלה שלא קלטו את עומק פנימיותו המורכבת, המתלבטת, עונה על בול שני עולמות. ואני מעיד על זה ככה, נגיד חנן פורת, עליו השלום, הוא היה, המחזור שלו שהיה בערך 6 מעליי, משהו כזה, או 5 מעליי, לא זוכר, אולי בזמני בישיבה. ועוד כמה אנשים מוכשרים, חלון מאוד בלט, אבל היו עוד כמה אנשים מאוד קריזמטיים בדור ההוא. ובאמת הם לא הביטו לו, כבר הרבה שבקום, זה מה שהתגר אותו. דבר שגם עוד טרגי בעיניי, הוא לא כתב כלום בלימוד, דמר שהוא היה למדן עצום. פעם הייתי מאוד קרוב אליו, אז פעם אני זוכר שהייתי אצלו הבית, אז הוא אומר לי, תקשיב יאיר, הוא פתח לי מזנון, דלת הזזה, אז יש שם ניילונים. ניילונים, מלאי ניירות, היה מחשב. ניילונים מלאי ניירות, אמרתי, תשמע, מה שיש כאן אתה לא יכול לתאר לך. כמה שיעור בלימוד, הוא לא הוציא אף מילה בלימוד לאור, אף מילה, כל מה שהוא הוציא זה במדרש. הוא נכנס למדרש בזמננו, בדור ש... במחזור שלי אז, המחזור שלי, המחזור מעליי, הרב ויצמן, שאז עוד היה ויצי, לפני שנייה הרב ויצמן, והרב רוזנברג, שהוא רב מתי מאיר, והרב שוורץ, שהיה בקיצור חבורה נכבדה של אנשים יקרים, במחזור מעליי, והמחזור שלי, של הרב שגר, של הדרכים, בקיצור, אז הוא התחיל את המדרש. ונכנס לזה, ואני אומר שגם הפנייה שלו, מהלמדנות המסורתית שהוא היה ממש, הוא היה אילו ישיבתי לפי כל כך מידה, זה היה ברור לחלוטין. והוא השקיע במדרש, וזה חלק מהמעבר הזה שאנחנו דיברנו עליו כאן. ההשקעה במדרש היה בשבילו הערוץ שבמצאותו יכול להביא משהו מהאור הפנימי שלו, שבני משפחתו ממש לא הבינו אותו בכלל. אני מכיר את המשפחה פשוט. ממש ממש לא תפסו בכלל, לא תפסו בכלל מה, מה, מה היה. ואני כאילו שהייתי מאוד קרוב אליו, בדרכי הייתי מאוד קרוב אליו, כי ילד קטן, והוא גם לי בעשרות שנים, אבל אני ראיתי, קלטתי אותו, אני חושב שקלטתי אותו, והוא נתן לזה ביטוי סמוי, ביטוי שאסור לדבר עליו. הוא הביא את זה, אבל זה לא כמו היום שהכל על השולחן, והכל אתה מודע לעצמך, ואתה מודע את המודעות שלך, זה לא היה ככה. אז בישיבות דיברו מאוד סמוי, מאוד, מאוד, מאוד חבוי, כי אתה צריך להבין דבר מתוך דבר, לא לדבר ישיר מדי, לא לדבר חשוף מדי, זה היה חלק מהשפה של זאת הייתה השפה אז. וכשאני רואה את הדברים עכשיו, אני רואה גם את הבעיות שיש היום, אני ממש רואה כאן איזה מין זיקה מאוד, מאוד קרובה בין, בין הבעיות שיש היום, וחוסר יכולת גם בעולם החרדי, למרות שזה כבר הולך ומשתנה, לפי דעתי, לפתח עולם שבו יש לו זהות דתית, דתית, דתית עמוקה, ולהכין בתוכך גם מחשבות אחרות שמתצפתות על הזהות הדתית שאתה נלחם למענה ואתה חווה אותה. הייתי אומר, לא צריך לוותר על הקנאות הדתית, אלא לתת לה, להפוך אותה לדווקא מי שקנה, אומר הרב תמיד ימד הרב שגר, דווקא הקנאות הדתית מאפשרת להיות במרחבים אינסופיים. ואני חש היום שבאמת הדיבור הזה, תכף אני רוצה לשמוע אתכם קצת, אני רק אמרתי, תתן את ההקדמה, כי זה לא מעסיק אותי, אני חש היום, ונסגור את המעגל, התחלנו עם המתעוננים, התחלנו עם הרוח המיסטית שצמחת בכשלים, עברתי לדרשת ראש השנה של הרב שגר, גם הדרשה הזו של ראש השנה, אני רואה אותה כדרשה עמוקה של מה שאמר הרב שגר, זה כפרשנות שלי. גם בני זוג שמגיעים לכשלים, יש לה נעשה מכוערת. אוקיי, וואלה, אני מכוערת. בסדר, אז מה הבעיה? אני יודע שיש לי כשלים, יש לי... באופן אישי גם כל מיני בעיות. אני יכול לראות את זה כוואה, אתה לא שווה, אתה דפוק, כולם יותר מוסלחים. אתה יכול לומר, שמע, אבל יש לי כל מיני צדדים כאלה, אני יכול לשלט בין... כאילו, אני עברתי גם עם עצמי כל מיני... מה, אתה חושב שלא, סבלתי הרבה שנים, כל מיני... אני תמיד נמצא עם אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני. וטוב לי בזה, אני ממש טוב לי בזה, אני ממש... גם אני נהיה יותר מוכשר, כי אני חיים עם אנשים מוכשרים. גם אני נהיה יותר מוכשר. יותר מואר, יותר טוב. בכל המובנים, אבל זה בתנאי שאדם יודע להפוך או להתמיר את מה ש... את נקודות הפתיחה המאוד של הדימוי העצמי ופה ושם, ואת מראה אותם, וואלה, זה אלוקים שוכן פה, כאן הוא נמצא, זה מה שהוא עשה אותי. ולהגיד כל בוקר חוונה רבה, אלוקיי, שמה שאתה תביא, תוריי, אתה עברת, אתה יצרת, זה אתה עשית ולא אני. אבל זה לא פשוט, כי אנחנו מאוד שבועים באגו, מאוד שבועים ב... ולא פתחים את עצמנו להבין שהמקום המכוער, המקום הדפוק, המקום הלא פתור. כאן אלוקים שוכן, במקומות האלה הוא שוכן, הוא לא שוכן בזוהר שלך, בהסלחה שלך, מדברים עליך, תהיה את המפורסם, השם ירחם, שם אלוקים שוכן, שם הקליפות שוכנות. זה, שם הבעיות האמיתיות יוצאות, במקום שהולך לך. במקום שלא הולך לך, שאתה שם עם עצמך, וזה לא הולך לך, זה כל המובנים. גם עם עצמך, גם עם משפחתך, גם עם... לא יודע, כל אחד עם הרגלים שהוא חי בהם. כאן מתחילה עבודה של המתעוננים, בדיוק כאן. האם תצמח בזה רוח הנבואה, ורוח הזקנים, והתורה תצמח שם, ושם אתה תצא אדם באמת שיודע לקחת את הכשלים ל... אני לא אומר את זה כדרוש רומנטי, לקחת את הכשלים, מה לא תעשה את המשוקים. זה לא רומנטיקה, זה, זה, זה עצות ממשיות מאוד, שבמקומות שאתה נמצא ואתה תקוע בהם, אתה יכול לשקוע, אתה יכול, אדם חלילה קרה לו אסון, נפטר מישהו, הלך ל, מישהו שמאוד יקר לו, הלך לבית עולם או ערב זאת של הרב שגר, אתה יכול להפוך את זה אתה יכול להחליט להתייאש וליפול, אתה יכול באיזשהו מקום לראות כאן ממש להתמלא באיזה רוח שאומנם השלב הראשון היא מאוד מיוסרת, מאוד לא פתורה, ואתה מגיע לשיתוק מוחלט לתקופה, וזה מה שקורה לאנשים הרבה פעמים שיש להם בעיות קשות בחיים. אבל אם אתה מזהה כבר בכשלים הקשים, אתה מזהה שם את שמשהו מפציע, אתה באמת מזהה את זה קיומית, לא בדרוש חסר בסיס, אתה באמת מבין שכאן שכל כל מה שהם מביאים כאן יכול לצמוח רוח של העצמה אדירה. ובקיצור, מה שאני רוצה לומר במילים פשוטות, שאני כדבר יותר מבוגר אני מבין את הדברים האלה הרבה יותר לעומק מה שהבאתי אותו לפני 20 שנה, לפני 18 שנה, שמה שקרה בין הרב גולדביך לבין הרב נרצל זה בעצם סיפור שהוא גם טרגי וגם נשגב באמת מבחינתי כתלמיד של שניהם. אני נבנה משניהם, מצד אחד הרב גולדביך, הרב נרצל, שהביא איתו עולם מאוד יקי, הוא תלמיד רב של רב שלמה זלמן אוירבך, לא אומר מילה שלא שאומר רב שלמה זלמן, ממש הוא רב שלמה זלמן, ממש ככה כל מה שרב שלמה זלמן אמר זה רבי מביא אותו, פשוט הוא תלמיד מובהק, כל פסק הלכה שיוצא מפיו הוא אומר זה שמעתי מהרב, זה אני חושב כי לא שמעתי זה מהרב, זה השפה שמדבר, ובענווה עצומה כלפי רב שלמה זלמן. אבל גם כאן אם לא היה לו את המורכבות של הרב גולדביך, הרב גולדביך היה אדם מאוד סוער, קודם כל בסיעותו היה ג'ינג'י, נתחיל ככה, כבוד לג'ינג'ים. אחר כך כבר היה שערו ילבין, זה מהצערות, ילבין השערות. אבל הוא באמת היה, הוא שיחק בתקופה לפני שאני הגעתי לישראל, לפני התקף לב הגדול שלו, היה בגיל 40. אז אמרו לי הבוגרים שהיו אז שהוא שיחק כדורגל עם החבר'ה. מי היה מאמין שהוא שיחק כדורגל עם החבר'ה? שמעתי את זה, אמרתי אתם, מה את מספר סיפורים? כל כך לא התאים לדמות שהכרתי, כי הוא כבר היה יותר מוגבל ורפואית, היה לו התקף שגמר אותו. יוקי פה לא יכול לעצוב עד יום אותו, ממש הוא היה מוגבל רפואית, ושינה לו כנראה עוד כמה דברים. אבל להיות עם אדם מורכב שבאמת נעשה גלות בגאולה, גאולה בגלות, לא הודע בזה אף פעם, לא יכול היה להודות בזה, אבל זה מאוד הצנץ בו. תראו, יהודי כבר הרב גולדביך, כמו שאת חנן פורט, כמו שאנשים כמוני, כמו שאנשים כמו הרב שגר, עזבי בחיים לחיים, כמו שאנשים, יש עוד רשימה, אתם לא מכירים אותה פשוט, שהם כמו שאת הרב ויצמן, אז כילדים קטנים, 18-19, לא מדבר על כאלה מבוגר. זה היה עולם, הוא נענה לו, הוא אמר, החבר'ה האלה, הוא לא יכול להגיד את זה בכל רב, אבל אני יודע מה עבר עליו. השפת אמת הזה הוא פשוט מנצח, כאילו. וכשהוא אמר את הדרשה, ואמר את זה בבית שלי, עם שני בוגרים שלו, אני שהתחתנתי קצת לפני כן, והחבר שלכבודה ישר הברכות, שילמים מיד הים בישראל, בכל אופן, היה לי שלא אתגר לדבר על זה עוד פעם, ולהביא עוד פעם את ה... לבטא אותם מה הוא מרגיש כלפי אנשים כמונו, איך זה בא מהעולם שלו ואיך הגלות והגולה כאן הולכים אחד עם השני. כשאני מסתכל את זה מבט לאחרון הביוגרפיה שלי ואני מסתכל את זה באמת מה אני ממש רואה כאן את ה... אני מרגיש היום, לא לגלוש לי אקטואליה אקטואלית מדי, אבל אני חש היום שהמתח שיש היום באמת בהקשרים ה... יש לי כמובן הרבה קליפות, הרבה שגם בנטל עם כל הצעקות והמהומות על... אבל זה פחות מעניין אותי, החלק הזה הירוד לא מעניין אותי. אני חושב שיש כאן נקודה נורא עמוקה. אני חושב שהעולם החרדי היום בארץ, ואני רואה את זה כמעט כ... לא כמשימה, אני לא לוקח את זה משימות, אבל אני מרגיש שמה שבתורה שלנו, שאני, שלי, שלנו, באמת יכול לתת מענה נורא עמוק לתחושות שהמון המון מעגלים בחברה החרדית היום, בייחוד הצעירים, הם חשים את זה, הם חשים את זה, ואני אומר את זה מהיכרות אישית גם. הם לא יגידו את זה, אסור לא לדבר, ברגע שאתה מדבר על זה, זה כבר אחרת. עצם העובדה שיש כבר היום סרט שהזכרתי אותו כאן, זמן פולוביץ', שהוקם בסינמטק בברכת הרב אדלשטיין, שהוא הזקן שבזקני, הוא ב-98, והרב פברסקי, שזכינו להקים אותו לפני שנה, בברכתה הם מצטלים בסרט, והם נמצאים שם. זה כבר מראה שזה כבר נמצא, זה כבר שם. ועכשיו מה ש... אני חושב שאנשים כמונו, התורה שאני חש אותה כאן, היא באמת נותנת מענה שעוקף את כל הטוקבקיסטים וכל ההתלהמויות וכל ההתחות. זה החלק הירוד. יש כאן משהו שהוא באמת נורא בו, כשצריך להכיר בעובדה שהעולם החרדי, בייחוד הצעיר, נושא היום הוא נוטה שיניים, יש לו משהו מאור ארץ ישראלי. הם לא מדברים יידיש כבר, הם מדברים עברית. צריך להגיד, לא יודע, הם מדברים עברית בניגוד לרבותיהם. הם חיים בישראל ויש להם אינטרנט, הם גולשים, הם חיים בעולם. הם חלק, אז הם כמובן עם ניסוחים, עם רימון מחמיר או רימון מקל, לא משנה כרגע, אבל הם חלק מההוויה. ולפי דעתי דווקא היכולת, ואני גם ראשית חושב סתם, הציבור החרדי הוא יצר יקר שבעיקרי, ויש שם פוטנציאל אדיר שלא מכירים ברכו, נוהגים להכפיש אותו, זה מין טרנד כזה שצריך תמיד לזוק על הבוץ. יש שם אנשים במסות, יש אנשים ממש יקרים שבעיקרים, הם ממש מכל כך נשא בעולם, גם כישונות, גם אהבת תורה, גם יראת שמיים, גם לב טוב, גם ממש אנשים יקרים שבעיקרים. והיום דווקא נפתחות הזדמנויות באמת משמיים, אני רואה איזה מעבר לעניין הפוליטי הישיר, שכדוע אנחנו לא מעורב בו, וגם לא רוצה להיות מעורב אף פעם בפוליטיקה, אבל אני חושב ברובד היותר עמוק של העניין, שיש כאן באמת הזדמנויות ליצור איזושהי התכתבות קורא לזה היום, שלא עשינו אותה עד היום, ואני חושב שזה, אני לא צריכה לדבר על זה עכשיו, אני חש כאן באמת שיש הרבה בעיות, הרבה דברים יש להם דימויים מאוד מאוד שליליים על הציבור הדתי-לאומי. מאוד, ועובדים לטפח את השלילה הזו ביתד נאמן וכל מיני מסיתים כאלה לאחר שממש בדרך כלל זה אנשים היותר פוליטיקאים והעיתונאים שלהם שדואגים להביש את רחם הרחוב של הציבור הדתי-לאומי גם בסיבות ענייניות שלא ליצור איזה בידול מאוד ברור, אנחנו כאן והם שם. אבל אני חושב שלא קונים כך, לא, החברה הצעירים מאוד מפוקחים, הם לא קונים את התחות האלה, לפחות חלק גדול לא קונה, זה בכל השכבה אינטליגנטית לא קונים את זה. ואחרי אני מסתם אומר שכאן המתחים שהזכיר רב שגד בדרשת ראש השנה, המתחים שהזכיר ירמיהו חסד נעורייך, המתחים שהזכירו המוראים, יש חלק גדולה רבה לדור המדבר, זה בדיוק המתחים של היום, בעיניים על רצף דומה, למרות שיש הבחלות בין, אני לא רוצה לעשות את הכל בסל אחד, אבל יש פה בהחלט איזה סוג של הזמנה כזאת שאותי לפחות מאוד, מאוד נאתגר, שאני מסתכל קצת קדימה אנחנו עכשיו מגיעים מקימים, לא התחלתי לגלוש שם למין סוג כזה של שיחה, אבל אני אגיד עוד מילה צירופים שמורי עכשיו מוביל אותו ביד רמה, לשמחתי הרבה, ומתחיל משהו אותו מתחיל, משהו חדש מתחיל, כמו שנוגעים לו במחזתנו. אני חושב שגם כאן השאלה של העתיד של מעגלים שאנחנו רואים בהם איזה יעד להיות מעורבים בו, אני חושב שגם זה יעד שבעיניי הוא יקר שבעיקרים, שבו אפילו הגיעו אלינו, סתם ככה שני יהודים שמוגדרים כ... אחד יהודי חרדי אמריקאי ויהודי חרדי ישראלי התעיינו כבר בצירופים, זה מאוד הפתיע אותי עצם הפנייה, וזה רק אומר שיש סנוניות שמבשרות משהו הרבה יותר עמוק. וכאן השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, מה באמת מה טיבה של אותה לימוד שנייה, איפה היא שוכנת, האם היא אפשרית, ואם כן מה טיבה של אותה אמונה שנייה, איך מצד אחד שמעתי את יהודה בשבוע שאמר, אני אורתודוקסי ככה, ממש הרגשתי שאני מתמלא לכמה ימים חיות, לא בגלל שהוא משהו אורתודוקסי, בגלל שחשתי שזה מין המענה מעבר לאישי, שיש כאן איזה מין הכרעה שהיא בדיוק מתכתבת במקום הזה. לא במובן האישי דווקא, אישי זה עניין שלך, זה לא עניין שלי. אבל במובן העמוק, שיש פה, נמצאים אנחנו נשאים של המבוכים של ויטגנשטיין, ושל האפשרות של שלל האמיתות, יש איזה, בתוך כל זה, זה עוגן, עוגן שהוא לא שולל והופך אותנו לאטומים, להפך, עוגן שהוא דווקא פותח, שאפשר להיות עם מה שאנחנו לגמרי. ואני רוצה ללכת עוד כמה צעדים קדימה, באופן שאני לא יודע אם אני אעז לדבר עליהם ביורצייט, שאני יכול לדבר היום על דברים, הכל בגלל רב אורי, והוא אמר דברים שלוש מעטם עוזר אדם מעולם, זרק לי. יש לנו כבר ניסיון שהוא זרק לי כותרת ואני חייב לעמוד מאחוריה. ויש לנו מקום, היום בבוקר היה לי כל מיני מחשבות שאני ממש רועד אם לומר אותם, שמות קידמו, הופתעתי מהסערה שעשרתי הבוקר בקלות שאני חושב כבר כמה ימים אני הולך להגיד, אז זה יהיה הצעד הבא לדברים האלה כאן, שכבר חורג בהרבה, והכל בזכות רבורי. בקיצור, מה שאני רוצה לומר שיש לנו באמת היום נפתחים בפנינו גם ברמה אידיאליסטית, מעבר לעניין האישי, שכל אחד בונה זבור, פתחים שבואו ניקח את זה ברצינות. אנחנו תמיד רגילים לוויין וטוקבקי ולפיד כמו אבא שלו, בואו נעזוב איזה שנייה, בואו נצא מייסר מזה, כי אני באמת חושב שהקדוש ברוך הוא מזמן לפתחנו משהו חדש, משהו חדש, אסור להחמיץ את הסוג של, של בעיניי, תגידו לי שאני מסתיקן מדי, שאני מגזים, שזה לא בדיוק ככה. אני מוכן לקבל את זה באהבה, את התוכחה, אם זה מה שיש לכם להגיד לי. אני עדיין חושב שבאמת משהו חדש מתחיל. אני חושב שיש לנו כאן, תלוי שאותו, אם אנחנו, אם אנחנו נפטיר כדי שתקד, אני אגיד לכם עוד משהו, כי ראש ישיבת הסדר, שאני די מרוצה שאנחנו עלינו לכותרות עם סימני שאלה. אני חושב שצריך קצת לשאול שאלות. ואני לא נגרר, וואו, מה עושים לנו, נורא והיום, מה הסדר יתמוטט, מה יהיה בחורי ישראל הטובים. לא מתרגש מהשאלות האלה. אני חושב שכל מערכת צריכה רגולציה, צריכה תיהור, צריכה מתבנות מחדש, ולא יזיק בכלל אם אנחנו עומדים לעצמי למבחן. אני לא יודע לאיזה כיוון זה ילך המבחן הזה. המבחן הוא לא דווקא בתחום כמות מספר שירות החובה, לא זה העיקר בעיניי. השאלות הן הרבה יותר עמוקות, ואני חושב שזה דווקא הזדמנות שנשאל את השאלות, באמת נשאל אותם. אני לא אוהב את התגובות של כל השבוע, מזדעקים לכנס חירום, מסבילו אותי, תבוא, לא מזדעק שום כנס חירום. יש להם בעיות, צריכים לשקול מה עושים. אי אפשר לבת אחת לחתוך בתקציבים באופן לימוד דרסטי, או להעביר חבר'ה של הסדר שילכו לחן החרדי, כי שם זה אתה משתלם. צריך לחשוב ברצינות איך מתמודדים השאלות. זה שאלות רציניות, במובן הפרקטי. אבל עדיין השאלות הנוקבות, הם לא נוגעים בהם, כי אף אחד לא מעלה אותם, חבר'ה, בואו, אמרתי את זה לדובי, במייל אחד. אמרתי, שמה, יש לי גם, שלח את המייל הזה של הארגון לישיבת ההסדר, אמרתי לדובי, יש לי כמה שאלות לשאול. אני מצטע שנשאל את השאלות לפני שבאים לכנס חירום נגד כל העולם וכו'. אבל לא אומר, מה אתה מצפה שראשי ישיבות באמת יחרו בו למפעל שלהם? אני גם לא רוצה לחרות בו למפעל שאני נמצא בו. אבל אני חושב שלשאול את השאלות ברצינות, ולהביא את זה, אני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שיש שאלות שלא נשאלו כבר עשרות שנים. ואני רק אומר את זה, בתור דוגמה, שבואו נפתח את עצמנו לגמרי, ולא נתקבע ונתחפר, כי מה שהיה הוא שיהיה וכו', אני בעד לפתוח כל מיני שאלות. ואפילו אני אומר, אפילו אם זה יזיק לי אישית, או למקום שאני עומד בראשו, אני אחפש דרכים שיתרענן, המקום לא ייפול. בעזרת השם, אנחנו מפרשים דינמיים, יצירתיים, אני לא חושש, אני גם בכלל לא רוצה להיות מונע משיח הפחד, בוא נאמר ככה. שיח הפחד לא יעניין אותי. אני כבר עברתי את הגיל להתרגש משיח הפחד. בגבולות מסוימים, כל אחד מפחד. כל אחד יש לו פחדים. אבל אני חושב שלא זה צריך להניע אותנו. צריך להיכנס באמת לדיונים יותר רציניים על השאלות הללו. ואני אומר שוב, אני אומר את זה במידה מסוימת של התרגשות. שיש בפנינו היום, אם נצא קצת מהקטנה, יש בינינו היום ברמה הציבורית איזו הזדמנות, דווקא צירופים שנולד עכשיו הוא יכול ליצור איזה מין ישיבה כאן פה צריכים להתבלבל ולתת לאנשים את החופש שלהם ולא להחליל להם, לא להיות מכוונים מטרה, זה לא מקלקל לזה, כמובן. אבל צירופים זה כבר קומה שכבר תסתכלים קצת החוצה גם על קצת תרומה אידיאליסטית או תרומה ככה יותר. אני חושב שכאן דווקא מה שנפתח היום יכול... טוב, זהו, הדרשה הסתיימה. עכשיו תגידו, או, קצת הכותרות של תגובה. אני אשמח לשמוע אתכם. אני אגיד לכם, אני באמת ברמת האופי של השיחות כאן, אני מצד אחד אומרים לי בצד, בואו נלמד ביחד. קצת שני, אני מרגיש שאני רוצה גם להגיד משהו, אז אני מלמד ביחד, לא מגיעים לזה, כי מבינים, אז מעלים פה, שם. אז אני אחת תהיה קצת איכשהו כן להגיד משהו, בידיעה שזה לא, זה גם יש איזה משהו משתק. אני מאוד ער לזה, כלומר, אני מאוד ער לגמרי לזה. אני חושב שאני גם, אני גם לפעמים רוצה שזה מין דחף להגיד משהו. זה לא יעורר, אבל קצת זה קו אמצע כזה בין שני מיני היצרה האלה. ויש לי יצרה לשניהם, ודווקא יצרה ללמוד איתכם יותר גדול מהיצרה לומר משהו. אז אני התגברתי על היצרה האמיתי שלי, והלכתי ליצרה מתול יותר וזה לומר משהו. אבל אני באמת לא מצאתי את קו האמצע, איך יצא מצד אחד. אני אמצא אותו, בעזרת השם יחד איתכם, אני לא מצאתי אותו, אבל אני אגיע גם לזה. אז תמחלו לי, אבל בכל זאת אני חושב שהדברים האלה חשובים. באמת, הם דברים חשובים שהם מצלי פתחים, לא יודע. עכשיו, אם אתם רוצים להגיב, אני אשמח לתגובה.
מאוד מחייר, לא, להגיב לו כל כך מהר, כל כך זה, אבל...
אלף תודה לך על המשפט הזה שאמרת. אתה רוצה לומר עוד משהו? ואני אגיד לך משהו שלימדו אותי, יש ביפן מה שנקרא מה. ביפן יש מה. M-A. מה זה M-A? שאתה אף פעם לא עונה מיד. מי שעונה מיד הוא חצוף. אתה, מישהו מדבר שואל לך שאלה, ואתה עונה, אתה קשלת. זה גם תרבותי. זה נקרא, חיפשתי בגוגל מה, לא מצאתי, אבל יש דבר שנקרא מה. זה דבר נורא עמוק מבחינה מוסרית. מישהו אמר משהו, אני הייתי מדבר לעצמי גם, אני הולך לזה קצת, אני לא מסוגל לאנשים מיד ברצינות על משהו, כי אני צריך את ההפנמה שלי, בזמן שמישהי כבר מכיר אותי וחייתי, יודע שאני צריך להביא את הזמן, אני הולך עם זה, אני לא יכול פשוט אחרת, אני צריך להפנים ולחשוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מישהו, ואז אני יכול איכשהו לומר אמירה ראשונית. אז זה שלא יודעים להגיד, זה בסדר גמר, אתה מענה למה היפני. אבל אני מודה לך, טוב, אולי יכול להיות משהו, למרות האיסור היפני, אני מישהו אותו משהו, אנחנו אחרי כל ישראלים, לא יפנים, אז אנחנו כן... הישראלי עונה לפני שנגמרה שאלה, כבר יש לו מה להגיד. זה ישראלי טוב. יאללה, נו חבר'ה.
אז אולי באמת אני אגיד משהו שבאמת היה לי להגיד אותו עוד לפני שסיימת לדבר, אבל ככה. יש דמות, אפשר למצוא אותה באמת מרס קצמח של הרב סבתו, למי שמכיר, או לפעמים אצל עגנון. דמות כזאת של תלמיד חכם שהוא נקי כפיים, זה האופי שלו, זאת אומרת, אחרי 120 הוא בא, או לפעמים בחסידות, הוא בא לפני בית דין של מעלה ושופטים אותו והכל נקי, זאת אומרת, כל הסעיפים הם ירוקים, יש כך וכך פלוסים ואין ובכל ההכרעות הוא הכריע נכון המון פעמים אני מרגיש את ה... בהתנהלות שלנו, כאדם או שחברה, אני מרגיש את הרצון להיות כזה, להיות נקיי כפיים. זה מה שעלה לי בסיפור על הרב גולדברג. שלא, שיש איזושהי תנועה לכיוון של ישראליות, זה גם הרצון של המרגלים בתוך הדרשה עצמה של ה... של השפת אמת, כן, בפשט, מה הם רוצים להישאר? הם רוצים להישאר נקי כפיים, בלי להתלכלם בכל עבודת אדמה והצרכים האלה. או זה מה שאני שומע, נגיד, בפיקוחים על הרבנות היום, על הגירות, על זה. יש כך וכך בעיות, נגיד, יש איזה סך של זה, טוב, בסדר, אבל מה אתה רוצה שנעשה? בסופו של דבר אנחנו צריכים... אנחנו צריכים להישאר בסדר, אי אפשר להגמיש את הכלים, כי צריך להישאר. ואני מניח שמי שיושב כאן, אז הוא כבר לא יהיה כזה. זאת אומרת, אני חושב בכם, שאתם כבר חטאתם, שאתם כבר לא תוכלו להגיד, אני... וזה גם לא סוג החטא שאפשר לחזור ממנו בתשובה, זאת אומרת, זו בחירה שהיא לא ברורה, שאין שני צדדים. ובסוף נשארים כמו רבן יוחנן בן זכאי, שבאמת לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו, שבאמת לא יודע מה יהיה במשפט. וזהו, איך אני קורא את הסיפור שם, לפני פטירתו, הוא באמת לא יודע. הוא באמת מתלבט, הוא לא יודע אם הוא בחר נכון.
האמת שאני חושב שאתה מזכיר לי את נועה הפוכה של הרב שגר כתב בדרשת יום העצמאות האחרונה בחייה בתשס"ז, הוא כתב שם שמה התברר שדווקא אנחנו הרבנים מהקווי הגאולה, כי אנחנו מתחפרים במקובע זאת שאלה שהטרידה אותו, ואם באמת העובדה שאנחנו נאחזים בישן, אנחנו בזה עצמו לא מעקמים את הגאולה. אני אומר ככה, השאלה מי יקרב את הגאולה יותר, הרב גולדברג או הרב נבץ עליו, להבדיל בחיים לחיים. זאת השאלה שאני שואל את עצמי גם. וזה לא שיש לי תשובה נחרצת, אני, תבין, אני מבחינתי הרב גולדברג, הרב נבץ על, אני מצד אחד מציג עמדה קצת תומכת ברב גולדברג ולא בו, אבל הוא יהודי עם סייעתא דשמיא מוכחת. ואני, כשיש לי בעיות חמורות בהלכה, אני שואל רק אותו. הוא הרבי שלי בעניין הזה, יש דברים שרק אותו אני שואל. ויש לי דבר אחת עצומה, הוא... איך אמר לי פעם הרב הדרי, שהוא באמת, הוא, יש לו ששוקל על תלמודו 18 שעות ביממה, היום כבר יותר מבוגר גם נחלש, אבל ממש שוקל על תלמודו 18 שעות ביממה. אחרי פעם הרב הדרי ששאלו אותי רבי מיקלו שאלה, אז אמר בבבלי זה לא נמצא, בירושם אני חושב שזה לא נמצא. זה לפני שהיה בר אילן, לפני שהיה עם מאגרי מידע. פשוט סתם, את ספר תורה מעליך משהו. אז אני יחד לזה, אני אומר, אני לא יודע, אנחנו כאן נמצאים בדיוק ב... אני מרגיש שהחובה עלינו, אנשים כמונו, שכבר אכלו מעץ הדעת הפוסט-מודרנית, שמפנימים את הרב שגר, את זה מסוים אותי, ואת האנשים שאיתנו, וכל החבורה, השיח של הצבא חבורה. אני לא חושב שיש לנו עכשיו דרך פתוחה, יש סוג של מוארות בקיום, שאחרי שכבר אתה שם אתה כבר, זה כבר בלתי הפיך. אתה לא יכול לקחת עיוור שיתפקח ולחזיר אותו לעיוורון שלו. אין דבר כזה. זה אגב גם מלחמת רשת התשובה של הרב שגר בישוב נפשי, שהוא מזכיר את פעולות השכל לא יקבלו חרטה אצל אריסטו, ובזה הוא רוצה להסביר את התשובה של רבינו בכי או של קרסקס, אני לא זוכר מי מהם, של רבינו בכי. שבעצם התשובה, שמבחינת האדם המואר, התשובה היא בעצם להגיע למוארות. ברגע שאתה כבר הגעת למוארות, אתה כבר חזרת בתשובה, כי אתה כבר לא יכול, אין כבר חרטה, כלומר, אתה לא יכול ליפול. כי פעולות, הוא הביא את אריסטו, פעולות השכל לא יקבלו חרטה. מה שמגיע ברגע שיש לאדם איזו מוארות חוכמתית, אתה כבר לא יכול, ההנחה היא שהחטא הוא כשל של איזו נבערות מדעת, שלא הייתה בדעת. ברגע שאתה כבר לא נבער מדעת, אתה כבר, אולי ניקשה כשלים אחרים, אבל את הכשלים שהפיל אותנו מתוך הנבעות לא נוכל להיקשה, כי אנחנו כבר, זה בעצם גם הרמב״ם שאומר שעושה האמת את פני האמת, שאז הוא כבר לא יכול, הוא לא יחזור לחטא כי זה לא שייך פשוט. ולכן בהקשר הזה אני חושב שאנחנו כולנו כאן איזשהו עולם רוחני מסוים, שנפתחו בפנינו הרבה דברים וזה זוכים כולנו, ואני אומר באמת, בערב היותה של הרב שגר, אני אומר לכם, זה חסד פלאי שאנחנו זכרים להיות איתו, לא פחות מזה. בעיניי זה פלא, אני לא כתוק בגב של הספר שזכיתי להוציא לאור, שעוד לא ראיתם אותה אפילו, הוא יצא לאור ביום שני ועצת בגזירת מנהלינו היקר, שרצה להוציא את הקמיון שני רק לחבר'ה, שם בגב הספר קטנתי שזה העניין שלי איתו הוא פלאי, הוא לא פחות מזה, כי להסתכל היום לאחור איך נפגשנו, מה הלך לך כל הביוגרפיה, זה לא פחות מפלא. פלא במובן, שהפלא במובן הכי מקורי של המילה פלא. שרבנחו, אני פלא, נשמעתי פלא גדול, אז גם הביוגרפיה פלא גדול. אני חושב שחידוש כבאו לא היה בעולם. כפשוטו ממש. אני לא אומר זה כזה מין חסיד שמתבטא לרבש שעושה ממנו צימס. אני אומר את זה במובן הכי פשוט, עם כל הכאבים וכל היסורים וכל המקומות הלא פתורים וכל הכשלים וכל הבורות וכל המתעוננים והתעדרה והתאווה. זה קרה שם, זה הפלא של כולנו, שיהיה ברור. משל צמחה הנבואה, משל צמחה הרוח חמיץ, משל צמחה הזקנה והחוכמה והתורה, הכל צמח שם. ואני אומר את זה כהדעה אישית, אני עומד לפני הקדוש ברוך הוא באופן אישי, ואומר לו, במה זכיתי? במה זכיתי? אני לא יודע, אין לי תשובה לזה. כתבתי ספר כדי לעשות תרנות על השאלה, וגם אחרי כתיבת הספר אני לא יכול שאני תשובה, אבל אמרתי משהו, שתף אנשים שידעו שאני הייתי עד, אני ראיתי מראות, ואני... קיצור, זה מה שאני רוצה לומר, לא מראות שספר שמות אלא שספר במדבר עם הרבה קשיים, הרבה סבל, הרבה איסורים, הרבה בעיות, אבל שם זה, שאני אומר לכולנו, שיש לנו, אני לא לתת דרשות מוכוונות מטרה, כי אני לא טיפוס כזה, זה לא מתאים לי, אבל אני כן חושב שאם אדם זוכה לאור, הוא צריך להאיר את האור. ולכן השאלה שמתנאל מעלה כאן היא מבחינתי כבר לא שאלה, כלומר יש פה דרך שהתחלנו, וכל אחד בדרכו לוקח את זה לאן שלוקח, וכל אחד בדרכו, יש מאות רבות שתלמידים לרב שגר, וכל אחד בדרכו וסגנונו לקח את זה שלוקח. ואני חושב שיש איזה נקודת שורש מאחד באור הזה, וכל אחד מאיתנו, אני חושב, הוא כבר לוקח, הוא נסע של האור הזה. ואני חושב שכאן, רק אני אומר, קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא. קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא. זה נורא לא מובן מאליו, זה נורא לא פשוט להחליק סתם ככה, הנה, היינו, זה בסדר, היה רב שגר, בסדר. אני שומע איך אחרים מדברים עליו, ככה, לפעמים במין עין כזאת, אתה לא... בסדר, רב שגר ידוע שהיה אדם שונה כזה, כל מיני דעות כאלה, זה... אני מתחיל, אני מתחיל את זה ככה באמת, ו... בסדר, יש קושיות שאין להם תשובה. בסדר, אז מה? לעולם יש קושיות שאין להם תשובה, בגלל זה לא היה, אין עולם. יש עולם עם קושיות שאין להם תשובה. אני עדיין חושב שבאמת הפל הזה, הדרך שאיפה, אני יכולה באמת להאיר את האור. באמת הרב שקר צודק, יש כאן, שלא נהיה אנחנו אלה שמעכבי הגאולה. הוא אמר את זה בדרשה האחרונה שלו. ואני חושב שאנחנו עולים לדרכבי הגאולה. היום כל ההתנהגות של תפוסים שהתנהלות של העולם הרבני היום,